שלום, ברוכים הבאים לתוכנית נוספת של העולם. היום נשוחח עם הדוקטור לייטמן בנושא הכבוד. דוקטור לייטמן, ברוכים הבאים.
תודה רבה, אני מאוד שמח להיות בשיחה איתכם. בבקשה.
ידוע לנו שדרגות ההתפתחות של הרצון האנושי מתחילות מהרצונות הבסיסיים ביותר, כגון אוכל, מין ומשפחה. בהמשך באים הרצונות לכסף, לכבוד ולידע, מושכלות. היום נרצה להתמקד באחד מהרצונות האלה, וזה כמו שאמרנו, הרצון לכבוד. מהו הכבוד מנקודת מבטה של חוכמת הקבלה?
זה, הייתי אומר, מרכיב מאוד חשוב בהתפתחות האדם, שזה כבר אדם. הדרגת חי, הוא עושה רק חשבון מה יהיה לי טוב או רע לחיים שלי הגשמיים בלבד. ולכן אנחנו רואים שאין לחיות עניין בושה, אין להם עניין כבוד, אלא מי יותר חזק, אז כלפיו כבר נכנעים. מה שאם כן, כלפי בני אדם, הם מרגישים, חוץ מאוכל, מין משפחה, כסף, כבוד, מושכלות, הם מרגישים עניין הכבוד, שזה נותן להם דחף מיוחד להביא את עצמם יותר גבוה, יותר למעלה מאחרים, לא מזה שהם יותר חזקים, כמו חיות, כן? אלא עד כמה שהם יותר מכובדים. ולכן הסולם של בני האדם הוא שונה מסולם של החיות. אצל חיות זה רק לפי הכוח, יכול להיות רכוש במשהו, ואצל בני האדם זה לפי הכבוד, לפי איך שמתחשבים איתם, מעריכים אותם, ובהתאם לזה כל החיים שלנו כך. אנחנו רואים כמה האדם יכול לשלם, להשקיע, כדי שיכבדו אותו, שהוא יהיה יותר מכולם, שיחשבו בו יותר, יתחשבו בו וכן הלאה. זה באמת הבחן גדול מאוד שיש רק אצל בני אדם, והוא מסבך מאוד את החיים שלנו לעומת חיים של החיות, כי שם זה מאוד פשוט. מי שיותר חזק, מיד נותנים לו את המקום שלו. ולא מתרבבים עמו. מה שאם כן אצל בני אדם, אפילו שמרגיש את עצמו פיזית יותר חלש, אבל בגלל הכבוד אין לו ברירה, והוא מתחיל להילחם עבור הכבוד שלו, ובזה ברוב המקרים מפסיד. זאת אומרת, עניין הכבוד הוא מאוד מאוד מסבך את החיים שלנו.
בכל אופן, היות שאין שום דבר שלא הכרחי בחיים שלנו, איך עוזר לנו, מה התועלת בכבוד, או איזה תפקיד ממלא הכבוד בהתפתחות שלנו?
התועלת בכבוד זה כדי להעלות את האדם לדרגה יותר גבוהה מהחיות, מדרגת חי. ומצד אחד, ומצד שני, הדרישה לכבוד היא שיכולה להעלות את האדם גבוה גבוה, היא גם כן יכולה להפיל אותו נמוך נמוך. אנחנו נמצאים בזה, בוא נגיד כך, אנחנו אולי לא מודעים עד כמה שאנחנו שוקלים את עצמנו, אבל כל הזמן שוקלים את עצמנו לעומת הכבוד.
בדיוק הכבוד הוא שם נרדף למעמד, לסטטוס ולמשהו שבתרבויות מסוימות נחשב כל כך משמעותי עד שמוכנים להגן עליו אפילו במחיר חיי אדם. מה גורם לכך שהכבוד יזכה לכזאת מידה של רלוונטיות בחיי האדם?
כי זה אופייני רק לדרגת האדם שהוא יותר גבוה מדרגת חי למדרגת בהמה, ולכן אנחנו לא מסוגלים לוותר על הכבוד. לא מסוגלים. אני מוכן ללכת ובסכנה להיערק ולפסיד ולא חשוב מה לעשות, רק אני לא יכול לוותר על הכבוד שלי. הכבוד שלי זה מין החיים שלי בצורה שאני מעריך אותם יותר מהכל. אנחנו גם כן רואים שלאדם לא אכפת לו להיערק, אבל שידברו עליו אחר כך שהוא היה גיבור, שהוא היה מיוחד. אנשים מוכנים לכל הדברים האלה. הם גם כן משקיעים, מוכנים להשקיע כל החיים שלהם, רק שידברו אחר כך עליהם טוב, לא ישכחו אותם וכן הלאה. אנשים משקיעים כל החיים אך ורק כדי לגלות את הכבוד.
למה זה ככה? לפעמים נראה שזה יותר חשוב מהחיים. אנשים מוכנים למסור את החיים כדי להגן על הכבוד שלהם.
זה מפני שהחיים שלנו זה חיי בהמה של הגוף שלנו, והכבוד יש לו ערך יותר גבוה, הוא שייך לחיי האדם, ולכן אנחנו מוכנים, בדרך כלל אנחנו מוכנים להשקיע יותר בכבוד מה שבחיים הגשמיים. וזה כל המאבק, מה שיש במדינות, בעמים, ביניהם גם כן, שסך הכל מה חשוב יותר, או כבוד שזה נקרא רוחני שבאדם, לא רוחניות מה שחומת הקבלה מציינת לנו, אבל בכל זאת, או כבוד או חיים הרגילים גופניים.
ולמה הכבוד התפתח באופן הזה לאורך ההיסטוריה האנושית?
כי עד כמה שאנחנו מתפתחים ומתרחקים מדרגת החי לדרגת המדבר, אנחנו יותר ויותר מחשיבים את הכבוד. וזה דרך ההתפתחות שלנו. הכל בא מהדומם, כמו שכתוב בחומת הקבלה, אבל דומם, צומח, חי, ואחר כך מדבר. הכבוד זה ערך של המדבר, שעליו באמת הוא לא יכול לוותר. אדם מוכן, אם באמת יש בו את ההתפתחות בדרגה כזאת, הוא מוכן אפילו לוותר על החיים שלו.
בזמננו הכבוד מקושר לתהילה ולהערצת ההמונים כלפי האדם. למה יש לנו הצורך הזה שיכבדו אותנו, והאם יש משהו רע ברצון לקבל כבוד, או שזה משהו טבעי?
זה טבעי מצד אחד. מצד שני, אנחנו יכולים לבדוק עבור מה הוא הכבוד. שאני שם את החיים שלי יותר מהחיים של האחרים, או שאני רוצה לגדול כדי להיות יותר טוב כלפי האנושות, או אני מוכן ממש לוותר על כל האנושות רק כדי לגרום לכבוד שלי להיות למעלה מכולם. זאת אומרת, כאן זה השאלה, מה אדם רוצה? או שכבוד שלו זה יותר מאחרים, או שהוא מוכן לוותר על הכבוד שלו רק כדי לעזור לכולם.
היום כל אדם עם טלפון ואינטרנט יכול להיות מפורסם ולהגיע לדרגה מסוימת של כבוד. האם ההתפתחות של האמצעים האלה, טלפון ואינטרנט, זה אומר שההתפתחות האנושית נמצאת בתאוצה?
כן, ודאי. כי אנחנו יכולים לשמוע ולראות את כל מה שקורה על פני כדור הארץ ועוד מעל זה. ואז אנחנו בודקים, שוקלים, מודדים את עצמנו לעומת הגובה הכבוד שיכול להיות לבני אדם שמגיעים לאיזה תופעות מאוד מיוחדות, מה שהטכנולוגיה, הטכניקה שלנו, תקשורת שלנו יכולה להראות לנו.
אומר הרב יהודה אשלג בעל הסולם במאמר קופי א' עניין כבוד בספר שמעתי, עניין כבוד הוא דבר שמשבית את הגוף ובשיעור זה הוא מזיק להנשמה. לכן כל הצדיקים שנתפרסמו ושיש להם כבוד הוא מחמת עונש. אבל הצדיקים הגדולים, מה שהבורא יתברך רוצה שהם לא יפסידו בזה שהם נתפרסמו לצדיקים, אז הבורא יתברך שומר עליהם שלא יקבלו כבוד, בכדי שלא יהיה להם שום היזק להנשמה. איך הכבוד משבית את הגוף ומזיק להנשמה, לפי מה שאומר כאן המקור של בעל הסולם.
אם אדם מקבל צורך לכבוד, תיאבון לכבוד, אז הוא מתחיל הכל לעשות רק בשביל הכבוד. זאת אומרת, כבוד הופך להיות לאיזה מלאך הרע, שעבורו אדם מוכן לעבוד ולהשקיע את הכל כולל לחיים שלו. וזו הבעיה. זו הבעיה. מה שאם כן, אם אדם הוא גבוה, זאת אומרת, יש לו שכל, רגש, הכנה נכונה, אז הוא מוותר על כבוד רק כדי להגיע למטרה, שעוד יותר חשובה מכבוד עצמו. ולכן כך הוא עובד. לכן נכון, הוא מוכן שידברו, לא חשוב מה, שיקרה לו מה שיקרה, לא חשוב, העיקר שהוא יוכל אולי להזיז את האנושות במקצת למטרת הבריאה.
ובהמשך לזה, אז למה אם הצדיקים מתפרסמים ויש להם כבוד, זה נחשב לעונש?
בטח שלי עונש, כי זה עוצר את האדם מלהתפתח. ישנם כאלו גיבורים שהם ההפך, שהם מתגברים על זה, שהם מוותרים על זה, שלא חשוב להם את הכבוד, שהם מוכנים להסתגר בחדר שלהם ואפילו לא לצאת משם, שהם מבינים שהכבוד שיתנו להם זה העונש. אבל לא כולם מוכנים לזה. אלה ההפך, מוכנים לעבוד ולעשות כל מיני פעולות רק כדי ש למלא את הכבוד שלהם.
התהילה או הכבוד הם היבטים שיכולים להיות, להתפתח בכל מצב בחיים, באוניברסיטה, בבית ספר, בחברה, בשכונה. איך אנחנו יכולים למנוע מהתהילה גרימת נזק לנשמה?
זה תלוי עד כמה שאדם מקבל חינוך לזה, עד כמה שהוא מבין את זה ומתפתח בצורה נכונה כלפי כבוד עצמו, ועד כמה שהוא מעריך אותה תרומה שהוא יכול לתת לאנושות מהעבודה שלו. עד כמה שיכול לקדם את האנושות ממש בצורה ש... בצורה ש... אין שום דבר שהוא עומד בדרך לקראת השגת המטרת החיים, שזה ודאי שלא כבוד. אבל כבוד, אני רוצה להגיד, זה דבר חזק עוד בזה ש... זה לא שהאדם מקבל הערכה ויחס יפה ותשלום בעולם הזה, גם כן עולם הבא. איפה יקברו אותו, איזה ציון העמידו על הקבר שלו, איך ידברו עליו אחר כך, איך במשך עוד מי יודע כמה שנים, עשרות או מאות שנים אפילו, ידברו עליו, איזה היה בן אדם מיוחד וכן הלאה. אולי יקראו בשמו הרחובות ומי יודע וכן הלאה. זה בעיה, זה בעיה. יש הרבה מאוד פיתויים, ולא לא שאדם מסוגל לוותר על זה.
כשאומרים שהבורא שומר על נשמות הצדיקים, למה הכוונה?
שהוא שומר עליהם שהם לא יקבלו כבוד. שהם לא יקבלו כבוד. אפילו עוד יותר, שיבזו אותם, שיצעקו עליהם, ידברו עליהם, ירצו להוריד אותם דווקא. בצורה כזאת הוא שומר, שהבורא שומר עליהם, שהם לא יקבלו כבוד. כנגד כבוד כמעט בלתי אפשרי לעמוד.
Es como para pasar por encima del ego.
זה כמו לעבור מעל האגו, זה אותו דבר?
כן, כן. אפילו כל העולם אומר לך שאתה צדיק, תהיה בעיניך כרשע.
Está escrito en Pirkei Avot,
כתוב בפרקי אבות ד' כ"א, הקנאה והתאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. איך בדיוק מוציא אותנו הכבוד מהעולם הזה?
על ידי זה שאנחנו מקבלים כבוד, אז אנחנו בזה ממש מתרחקים מכל אנחנו מתרחקים מכל הערכים הנכונים, ובמידה שמקבלים כבוד זה יכול לקחת אותנו לכל מיני הכיוונים. ראיתי הרבה אנשים שהם היו נכנעים כלפי הכבוד שנתנו להם משרה מיוחדת, משכו אותם לכל מיני פעולות שהם קיבלו שם הרבה כבוד, אבל בסופו של דבר ויתרו על ההתקדמות הפנימית שלהם וכן הלאה.
En Éxodo 20:12 dice: honra a tu padre y a tu madre para que puedas vivir mucho tiempo en la tierra que el Señor tu Dios te da. ¿Qué significa honrar al padre y a la madre?
כתוב בספר שמות, כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך על האדמה אשר השם אלוקיך נותן לך. למה הכוונה לכבד את האב ואת האם?
קודם כל, אדם צריך להרגיש את עצמו שהוא פחות מההורים שלו. זה נקרא לכבד את ההורים. אז קודם כל, אדם צריך לכבד ההורים שלו שהם יותר גדולים ממנו, ולא לחשוב שהם, הוא יותר מהם. זה נקרא לכבד, זה דבר אחד. דבר שני, שאותם הערכים, מה שהיה מכובד אצל ההורים שלו, הוא בכל זאת מכבד אותם, אומנם שיכול להיות שלא מסכים, כי כל דור, והוא כאילו מבטל את הדור הקודם, כדי להתקדם הלאה. אבל בכל זאת צריך להיות בכיבוד אב ואם, בזה שלא חושב את עצמו יותר חכם מהם. אלה הם אצלו צריכים להיות יותר מכובדים ממה שהוא מחשב את עצמו.
ואיך הפעולה הזאת של כיבוד אב ואם מאפשרת לאדם להאריך את ימיו על האדמה?
ימיו זה לא חיים גשמיים, אלה חיים רוחניים, שמזה הוא רואה את היחס הנכון לחיים, ומזה הוא רואה איך הוא צריך להמשיך את החיים שלו, וכך בעצם להתקדם. זה מאוד חשוב.
כותב הרבש, הרב ברוך שלום הלוי אשלג, ברשומות עניין יצר הרע, אומר כך: בזה עניין כל הרודף אחר הכבוד, הכבוד בורח ממנו. היינו, שאם הוא בורח מן קבלת התענוג, אז התענוג רודף אחריו ומקבל את התענוג בשלמות. מה שאין כן, אם הוא רודף אחרי התענוג, אזי התענוג בורח ממנו מפני הצמצום שהיה על בחינת קבלה. וזה עניין, אצל צדיקים נאמר, ושכר משנה שכרם, מה שאין כן רשעים, משנה שיברון שוברם. תוכל להסביר לנו את הקטע הזה?
זה דבר שידוע לכולם, שאם בן אדם רץ אחרי הכבוד, אז בדרך כלל הוא מקבל אכזבה ובושה, ואנשים מזלזלים בו, וכך הוא גומר את התשוקה שלו. מה שאם כן, מי שלא מעריך את הכבוד, אלא העיקר בשבילו זה העניין, זאת אומרת, איך הוא מקדם את עצמו, את העולם, את כולם, ולא להיות למעלה מכולם, אז העולם מעריך את זה ומעלה את האדם לגובה.
כותב בעל הסולם בכתבי הדור האחרון, ד' כותב את הדברים הבאים: הבתי משפט שלהם עסוקים בעיקר בנתינת תוארי כבוד המציינים מידת הצטיינות כל איש בהשפעה לזולתו, ואין אדם שלא יהיה מזוין בתואר כבוד על שרוולו, ועבירה גדולה היא לקרוא שם אדם בלי התואר כבוד שלו. גם עבירה גדולה יחשב לאיש המוחל על כבודו הראוי לו לפי תואר הכבוד. כיצד יעריכו את הכבוד בחברה העתידית בדור האחרון? במה יהיה זה שונה מאיך שאנחנו מעריכים את הכבוד היום?
שאנחנו נהיה מתוקנים, אנחנו נרצה, ממש נרצה, לסובב את ה... אנחנו נרצה לסובב את כל החיים שלנו אך ורק כדי כבוד, לתת כבוד לזולת. אז ודאי שאנחנו נוכל להעריך את הזולת ולספר על הייחודיות של כל זולת וזולת, וכך אנחנו נעלה את רמת האדם, כל אדם, לגובה, וכולם יהיו מרוצים באיזה חברה הם חיים.
Es decir, se le dará honor únicamente
a la persona que כלפי הזולת, לא לעצמו, אלא לטובת החברה.
כן, ודאי שאנחנו נעריך את האדם עד כמה שהוא מוסיף לחברה, עד כמה שהוא מגלה לחברה את הכוח שלו שיכול לתרום לחברה, במידה שהוא תורם לחברה, כך אנחנו נעריך אותו. אנחנו נדע גם כן איך להעריך אותו, ולא נתבייש לספר עליו עד כמה שהוא גדול ומיוחד, וכך על כל אחד ואחד. יהיה לנו קנה מידה אחרים ממה שיש לנו עכשיו. אנחנו עכשיו בצורה אוטומטית שמסתכלים זה על זה, אנחנו רוצים להוריד כל אחד קצת יותר ממה שהיינו צריכים לגלות אותו בעיניים ניטרליות כאלה, כן? מה שאם כן לעתיד, שאנחנו כבר נהיה יותר מתוקנים, אנחנו נרצה לזהות בכל אחד ואחד משהו יותר, במה אפשר להעריך אותו יותר ויותר. כלפי ילדים, משפחה, כלפי חברה, כלפי כל דבר שאדם יכול לתרום לחברה האנושית.
לך יש אלפי תלמידים בכל פינה של העולם, ואתה מוכר כהוגה דעות בעל שם עולמי. כיצד אתה והמקובלים באופן כללי מתמודדים עם עניין הכבוד?
אני לא יכול להגיד לך. באמת, קודם כל אני לא כל כך נמצא בקשר עם כל אותם האלפים שאני יודע שנמצאים בשיעורים שלי וכותבים לי ואני עונה להם. אני לא חושב שיש כאן עניין של כבוד. הם מכבדים אותי, כן, אבל מכבדים באשר אני משרת אותם. אני נותן להם את כל מה שיש לי. זה ידיעה, הדרכה, לימוד, התפתחות ברוחניות. ובחזרה אני לא מקבל מהם כלום. והם יודעים עד כמה שאני לא סובל את הסימני הכבוד שהם רוצים לעשות לי.
ללא ספק זאת דוגמה אדירה לכולנו. אז לסיום, מה היית מייעץ לאלו המעוניינים להתקדם בדרך הרוחנית מבחינת ניהול הכבוד כדי להתמודד איתו בצורה חיובית?
אני חושב שבהתחלה שאדם מתפתח, הוא צריך קצת לקבל כבוד, כדי שזה יהיה לחומר דלק להתקדם. אבל אחר כך הוא צריך להבין ולהרגיש, וזה מה שהוא מקבל מהלימוד שלנו, ממה שכותבים לנו בעל הסולם ורבש, המורים שלנו, שסך הכל עניין הכבוד אנחנו צריכים לעבור מזה, מכבוד עצמי לכבוד חברים, בני אדם, אנושות ולכוח עליון.
המון תודה על תוכנית מרתקת, ועד הפעם הבאה.
תודה לך. תודה.